שצריך לתת את ההסברים עד השבע. אז אם לא אכפת לכם, נעלה אותו קודם, ואז נענה לשבעים טוב, כי שאיף זאת עלו לקחת זמן, ואני לא רוצה להפעיל אותו. כולם מסכימים? אז יש לו קישור שאנחנו...
רגע, נפתח את הזה, בסדר? נפתח את הישיבה, נעלה את זה.
אני לא...
לא, אני שואלתי, יש הספרה כאילו, רוצים להצביע או...
כן, מה שאלתי, קצת
לפי הפרוטוקול לא מסודר. טוב, אני פותח, אין בעיה.
אני לא מותקם בחיבור לזה, אז...
אני לא משלחה קישור, השאלה אם אפשר להתחבר
איזה שהוא מתח. יש, אמרתי חיבור.
אז אוקיי, נשים מחשב ככה, ואז אולי אנחנו בשולחן, אני אתן לכם.
טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מן המניין מספר 15. התאריך היום 18/6/2025. לפני שנעלה את הדברים על סדר היום, אני מבקש להעלות על סדר היום שלושה נושאים. הנושא הראשון זה אישור שינוי תאריך תחילת עבודה של המהנדס בסם אבוציאם. מה שקורה זה שאנחנו נמצאים בתוך מלחמה, המהנדסת לא נמצאת, וביקשנו מבסם להגיע קודם לכן. מי בעד להעלות את זה להצבעה? אליזה?
בעד.
פה אחד. אישור, הדבר השני זה אישור של מינוי של ענבל, אישור מינוי ענבל כדירקטורית בתאגיד השבת מי קולחין. אנחנו לא מצביעים עליה עכשיו, אנחנו מצביעים על האפשרות להעלות את זה להצבעה. מי בעד? אליזה?
למה אנחנו לא מצביעים את זה מראש? זה לא דבר שידעת מעכשיו.
אז את נגד? בסדר גמור, נדב? נגד גם, מצוין, בסדר.
מבקש שירשם בפרוטוקול שיש
לי... רגע, אז רגע, מי...
הכל בסדר, דור. אתה יכול גם לעשות V ו-X, נגיד.
בסדר, אני יודע זה.
מה?
זה היה פה אחד, נכון?
כן. ענבל, ענבל זה נדב ואליזה נגד.
אוקיי.
והם מבקשים לרשום לפרוטוקול. מה אתם מבקשים לרשום לפרוטוקול? אלו דברים, ואני מצטט.
שיש לעלות בזמן.
הדבר השלישי שאנחנו רוצים לעלות זה אישור שינוי מרשי חתימה בבית ספר המון. חשבון תשלומי הורים, ניתן הסברים אחר כך, אבל מי בעד להעלות את זה? נדב ואליזה.
אותו דבר, מאותה סיבה.
יפה.
ותוסיף גם את ההחלטה של הסדר.
יפה. עכשיו אני מבקש להחליף את סעיף 1 בסעיף 2, מענה שאילתות יעבור למספר 2, אישור חוק עזר למצפה רמון יעבור לסעיף 1.
רגע, אולי הוא עוד לא התחבר, אז אולי נצטרך
שהוא
לא התחבר עדיין? לא.
אז אני לא מעלה את זה להצבעה, ברור.
אוקיי.
אני לא מעלה, ואנחנו נפתח במענה לשאילתות. אתה מחלק את המענה לשאילתות?
עושים אותו.
כן, ככה. אז נשאלתי שתי שאילתות מחבר המליאה נדב, ושאילתה אחת מחברת המליאה אליזה כהן. יפה. שאילתה מספר 1 של חבר המליאה נדב. במהלך כמעט שנתיים בהם מדינת ישראל נמצאת במלחמה, לא תוקנו ליקויים ידועים במקלטים ציבוריים, ולא כולם הושמשו באופן היכול לקלוט קהל במלוא התפוסה שלהם. בנוסף, מקלטים רבים בבניינים משותפים אינם נמצאים במצב ראוי לשימוש. נכון לעכשיו, על אף הקרבה למתקנים ביטחוניים המהווים מטרות, חייהם של רבים מתושבי מצפה רמון מופקרים. כיצד המועצה מתכננת לתקן זאת? האם המועצה חתמה עם אנשים פרטיים, עסקים, עמותות, חוזה שכירות לשימושם הפרטי, עסקי במקלטים הציבוריים? תשובה, בספר משלי נאמר גם אוויל מחריש, חכם יחשב, אותם שפתיו נבון. על אף שפעמים רבות הפסוק מתאים לשאלותיך, הפעם הוא ממש כמו כפפה ליד. כיוון שחבר המליאה לא מבין, אני אסביר את המובן מאליו. מקלטים ציבוריים אינם מקלטים ציבוריים. מקלטים בבניינים פרטיים אינם מקלטים פרטיים. המועצה פעלה להשמשת כלל המקלטים הציבוריים במשך כל התקופה האחרונה. לא זו אף זו. קבעת המועצה אף פעל לפתיחת המקלטים ווידא כי הם תקינים בטרם תחילת המתקפה על איראן. סבב פתיחת מקלטים ווידאו תקינות נערך ביום רביעי בטרם תחילת המתקפה על איראן. וזו בשל יכולות הניתוח המופלאות של ראש המועצה, כאשר הבין שצפויה בקרוב מתקפה על איראן, בעוד שבערוצי התבהלה נאמר בדיוק ההפך. לא זו אף זו, ראש המועצה פרסם בקבוצתו הפרטית ואף בדפי הפייסבוק ובשלוש קבוצות מקומיות, כי המקלטים הציבוריים פתוחים. באשר למקלטים המוקצים לארגונים ושימושים שונים, הרי שמרביתם המוחלט של המקרים, הדבר חשוב ומסייע לשימור, החזקה ונעימות המקלט בעת הצורך. אני ממליץ לכבודו להפסיק עם המרמור ולהתחיל להעריך ולפרגן למועצה המקומית מצפה רמון, לעובדיה, לחברי הקואליציה אשר לוקחים אחריות כל אחד בתחומו, וכמובן לעומד בראשה. שאלת המשך, כן? שאלת המשך?
בנחל קרקון יש מקלט שמזה כשנה וחצי בצורים המסגרים כמו שצריך. המקלט שצמוד למה שהיה סלינה בעבר נמסר מאיזושהי סיבה לשמושה של סלינה כשעוברי האורח באזור ההוא ניסו לתפוס שם מחסה בעת הזקה. הם גילו שהמקלט הזה מלא בערמות של סלינים ועובדים את הילדים אשר לנים שם. המקלט השני אשר נמצא ממול מלא באשפה וצורה, ולכן אני שואל את השאלה הזו שהבנתי מהתשובה עצמה גם שהמועצה מושכת את ידיה מכלל הבניינים הציבוריים והאוכלוסייה המוחלשת שנמצאת שם. מה היא מתכננת לעשות עם המקלטים אשר כן נמצאים באחריותה?
תשובה, המועצה קיבלה פניות, קודם כל המועצה עשתה אישור קו, ככל והיו פערים המועצה תקנה את הליקויים וסייעה בכל מה שדרוש במקלטים הציבוריים. המוקד פתוח, התושבים מדווחים, ונכון ליומיים האחרונים אין לנו דיווחים חדשים. בנוסף לזה, היום ביקשתי ממנכ״ל עמידר להגיע והוא הגיע. עשינו סיור באופן פיזי בשני מקלטים פרטיים שעמידר אחראית עליהם. עשינו סיור בשני המקלטים ויצאה הוראה ממנכ״ל עמידר מחר לעשות סיור בעוד 17 מקלטים שהם בבעלות עמידר, ומחר יעשה סיור בעוד 17 מקלטים של קב"ט המועצה והאחראים מטעם עמידר במצפה רמון, והם יבדקו ליקויים ויסייעו שם. כאמור, מדובר במקלטים פרטיים.
לא ניתנה תשובה לגבי המקלט הציבורי שצריך לסייע.
לא ניתנה, כי הדברים שאתה מציין הם לא נכונים. זה לא מקלט ציבורי, זה מקלט פרטי. אתה יכול לשאול את מחלקת הנדסה, אתה יכול לפנות למי שאתה רוצה. יפה. שאילתה מספר
המקלט של סלינה הוא מקלט
כרוע תושבים ברחוב.
הם
קישרו
את זה
לחודש
של
אני מאמין.
אני מאמין שהוא ניתן, יש היסטוריה של מתנות שם.
ממתי הוא הפך להיות
לא יודע. יפה. צריך לבדוק את זה, יכול להיות שתבדקו.
חייבים לבדוק.
אני בעד שתבדקו את זה.
כן.
גם את זה וגם את הדירות במעלה התקלים תבדקו.
כן. איך הם ניתנו, איך הם נתרמו למועצה ועברו למשפחת שושה. חשוב לדעת.
תבדקו.
כל רחוב מעלה תקלים.
תבדקו. אני אומר ועדת חקירה עכשיו.
בואו נבדוק.
ועדת חקירה עכשיו.
דרך אגב, אם הם לא ישמעו את זה, אני אשמע אותם.
נכון, ועדת חקירה.
אם בדקתם, אז תגידו
לנו, אם הם לא עבר. ועדת חקירה?
אני לא יודע, אני אבדוק.
יפה.
תשובה. שאילתה
מספר. כי בדקנו את זה, כי עשינו על זה עשרות פעמים בדיקות. נעשו עשרות פעמים בדיקות, ולדעתי זה קרה בתקופה שמבנה תעשייה מכרה את המבנים לגורמים פרטיים, אז זה העביר יחד עם זה גם את המקלטים. כרגע זה רשום ציבורי פרטי. זאת הבעיה.
אוקיי.
זה לכם בעיה, אבל זה המצב. רק צריך לבדוק באיזה תקופה זה נעשה ומי חתם על זה, אנחנו נבדוק את זה. וגם לפרסם את זה. אני אדאג אישית לפרסם את זה.
יפה.
אתם בטח מאוד תשמחו שאני מפרסם את זה.
זכות הציבור לדעת.
זה
בדיוק מה שקרה.
חבר'ה, נו, רק התחלנו. שנייה, יש לנו שאילתה מספר 2. הגענו לחלק המעניין של הישיבה.
לא, אבל היה מי שדאג לזה, היא צודקת. היה... או במועצה, או ברמיה במועצה, אני חושב שזה היה במועצה.
קהל בבקשה, התייחסויות בסוף. תודה. שאילתה מספר 2, ראש המועצה הוציא פוסט מכפיש ומסית שהופץ ברבים במספר רב של פלטפורמות המוקדש לטענה השקרית והיומה, כי חבר המליאה מר נדב סילבר פוגע בחיילי צהל הגיבורים. ראש המועצה בדבריו ייחס לחבר המליאה...
אתה מעלה את השאילתה, תשמע, אתה תתק אפס מאופס.
סליחה?
אתה תתאבית שמי
שקט. סליחה, אתה תדבר יפה כאן.
אתה תגיד...
אתה תדבר יפה כאן. סליחה, אתה תדבר יפה.
זה מה שאתה.
לדבר יפה.
לא
צריך לדבר
איתך.
אנחנו יושבים כאן.
מה את לכם בושה?
סליחה, אתה תדבר
אליי
יפה.
אני אדבר איך שאני רוצה.
אתה תדבר אליי
יפה.
יש לכם
פוטנציאל.
איך שאני רוצה אני אדבר.
חבר'ה, הלו, 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 אני מנהל את
האירוע. אני לא מגנה את מה שהוא קטן. אלמוג. תדבר כמוהו, אני אדבר איך שבא לי.
חברים, אני רוצה להמשיך.
אלמוג, אלמוג, הישיבה חמש.
חברים, אני רוצה להמשיך.
בוא נתקדם.
אני רוצה להמשיך. ראש המועצה הוציא, אני מתחיל מההתחלה, ראש המועצה הוציא פוסט מכפיש ומסית שהופץ ברבים במספר רב של פלטפורמות המוקדש לטענה שקרית ואיומה כאילו כי חבר המליאה אמר נדב סילבר פוגע בחיילי צהל הגיבורים. ראש המועצה בדבריו ייחס לחבר המליאה דברים איומים שמעולם לא נאמרו על ידו, זאת על אף שבוודאות הוא יודע כי חבר המליאה משרת באופן פעיל בצבא ואף כאזרח דאג לטפל בחיילים על חשבונו במהלך חודשים רבים. נקודה. הכניס מזון וציוד עד הקו הקדמי ואף תחת אש. נקודה. האם ראש המועצה סבור שגישה זו של פירוד הכפשות והגברת השנאה והאיבה בין חלקי היישוב בעת חירום זו היא נכונה? סימן שאלה. תשובה. אקדים ואומר כי מדינת ישראל וחיילי צהל הם קודש הקודשים. מי שמתבטא כנגדם הוא בזוי ומקומו מחוץ לחברה הישראלית. ולשאלתך, חבר המליאה אשר מדבר על עצמו בגוף שלישי בניסיון לפאר את עצמו ואף על הדרך מפרגן לעצמו על פעולות אשר כביכול מאפשרות לו להתבצע בצורה נלוזה, אתה התבטאת וציטטת בהזדהות מלאה ביטויים אשר לא יאמרו, וזאת לאחר שידעת בבירור את הפרשנות של הדברים לאור הסערה אשר חוללו הדברים כאשר סגן הרמטכ"ל לשעבר אמר אותם כמעט יממה קודם לכן. זו איננה פרשנות שלי. פתח את הדף שלך בפייסבוק ותגלה כי בשונה מהפוסטים המשמימים שלך אשר מקבלים לייקים בודדים וכמעט אף תגובה, הפוסט הבזוי המדובר קיבל תגובות רבות מאוד אשר תוכנן הינו גינוי חריף. במקומך לא הייתי מעלה את הנושא בישיבת המליאה, אולם ככל הנראה אתה לא בדיוק מבין עד כמה הדברים אשר אמרת הם בזויים. ואם אתה כן מבין, הרי שמקומך הוא מחוץ לחברה הישראלית. ממליץ לך לקרוא את התגובות על הפוסטים שלך ולהבין מה מעמדך הציבורי. גם מי שבעבר אולי תמך בך, כעת מי שגילית את עמדותיך האמיתיות, בז לך. אני מברך את חברי הקואליציה אשר גינו באופן ברור את דברי הבלע של חבר המליאה סילברט, ושואל אתכן, חברותיו של סילברט למליאה, פלורה שלא כאן ואליזה, איפה הגינוי שלכן? איפה הגינוי שלך? את עמדותיו הבזויות של חברכם לסיעה שמענו ואנו סולדים ממנו, אבל איפה אתן? האם אכן בעיניכם נכון להגיד, ואני מצטט, מדינה שפויה שלוש נקודות לא הורגת תינוקות כתחביב? לאן הגענו? נדב, אני בז לך. פלורה ואליזה, כל עוד לא גיניתן את הנאמר, אתם שותפות שבשתיקה.
על השום שלכם, לא, 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 אין שום שאלה, די, די, אי אפשר לשמוע אותך.
אי אפשר לומר את הדברים, אי אפשר לשמוע
אותך. קהל, די, אני אלף להוציא אותך, די.
שתי דקות ברצף, לדבר לשעות גילה.
קהל, די.
אני מחכה שאני אקבל את...
ליזה, אפשר לסוד?
ואני מבקש שתי דקות ברצף,
תודה.
אני אלי בחור.
יש לי, יש לי.
שתי דקות,
אני גם
שאתה
רוצה להתנצל על מה שאני
רוצה.
בעיקרון
בשאילת
השאלה,
תמשך,
לא נאום,
יושב? מותר בכל נושא לעלות שתי דקות.
רגע, שנייה, היועצת המשפטית, הייתה פה נקודה.
בשאילת?
כן.
יש שאלה, תמשך.
גם מה שאילת
כאן? בכל נושא, בכל נושא יש לדובר להגיד לדבר שתי דקות, זה נכון.
עלידה, מה השאילת?
בלתי כרגיל,
אין כאן שאילת בכלל.
עליזה זאת ליזה, זאת ליזה.
לא, באמת.
בשאילתה יש שאלת המשך ולא נאום המשך.
ובכל נושא, כולל שאילתות,
לא, זה כשדנים יש זכות דיבור. כשדנים בדברים של סדר היום, זו שאילתה זה משהו...
ליזה, מה זכויותיו? מה זכויותיו?
הוא יכול לשאול שאלת המשך? לא נאום המשך, אין כזה דבר.
בבקשה, שאלת המשך.
תפנה אותי בבקשה לסעיף החוק ואני אבדוק אם יש לך שתי דקות.
זה צריך להיות פקיעה בלעדיי.
שאלת המשך.
אז אני פקיעה ואני אומרת לך שאתה לא יכול...
יש לך שאלת המשך?
אתה יכול לשאול שאלת המשך. מוזמן לשאול.
ראש המועצה טען שאני דיברתי כנגד חיילי צה"ל, שבין אם דעותיו דומות לשלי ובין אם לא, שהוא יודע שהדבר שקר מוחלט לאור היכרותו עם כל פועלי. ראש המועצה בתשובתו ממשיך את הקו של השנאה והפירוד על אף כל מה שנעשה לאורך השנים. הביקורת שלי מוטלת באותה מידה על המנהיגים השולחים את חיילינו לקרב ועל ראש המועצה. אני במעשיי ובדעותיי, בניגוד לסוסים עלי קרב, סבור שזה מה שיגן על חיילינו, מפגיעה חוזרת ונשנית ללא תוחלת. מדוע ראש המועצה בתשובתו ממשיך את הקו שבו הוא בחר בהתחלה?
מי יורד תשקושת התחילה?
תשובה, הוא שאל את השאלה, תשובה. תפתח את התגובות, תפתח את התגובות ותבין.
אני רוצה להעביר פה נקודה להבא, בסדר? כדי שיהיה מסודר. סעיף 42 לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות קובע שהשואל רשאי, אחרי שמיעת התשובה, לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת, ובלבד שתהיה נובעת מתוכן התשובה, וראש המועצה או אדם אחר מטעמו יענה תשובה קצרה בעל פה. על שאילתה או על תשובה נוספת לא יתנהל ויכוח במועצה.
עניתי קצר. יאללה, עליזה שאלה שאלה. אשמח לדעת מדוע שונתה החלטת הוועדה המחוזית שדיברה על שיווק השכונה בשבעה חלקים ושיווק ב-60% בבת אחת, זאת אומרת, לכמעט הכפלת היישוב, תשובה. שינוי השלביות נובע מכמה סיבות. אחד, עבודות הפיתוח מחייבות פיתוח של כל השטח המוגדר בשלב אחד החדש. 2. הביקושים העצומים, אותם ראינו בשיווק האחרון, ויתרה מכך, הרצון האז של רבים מבני מצפה רמון לרכוש קרקעות ולבנות את ביתם במצפה רמון, אינני יכול להישאר אדיש לרצון הזה. 3. הביקושים הגדולים של אזרחי מדינת ישראל ועולים יהודים מהעולם לרכוש את ביתם דווקא במצפה רמון. 4. היעד אותו הצבנו לשנת 2030, עד חצי הקדנציה השנייה שלי להגיע ל-10,000 תושבים.
שאלת המשך?
שאלת המשך?
אתה מבין? ודאי.
זו הייתה בקשה של ראש המועצה להגדיל את זה
60%
ולא לעבוד לפי 1.7 בכל השלבים.
אז אני אסביר לך, אני אגיד לך מה את רוצה לשאול. אתה שואל, את רוצה לשאול, האם ראש המועצה הוא זה שביקש לשנות את השלביות לשלושה שלבים במקום שבעה שלבים?
לא שלושה, ל-60%?
לא, זה שלושה שלבים, שלב 1, 2, 3, במקום 1 עד 7. זה הזה, לא אחוזים, 1 עד 7. תשובה, הדבר נובע מ, כמו שאמרתי, 1, 2, 3, 4, 5, 4 או 5, לא זוכר, 4 תשובות, והדבר בא לאור בקשת משרד השיכון, וההבנה שלנו כי זה הדבר הנכון לעשותו.
אתה יכול לפרש את שלושת השלבים
והשלב הראשונית
זה עד
60%? לא עד 60%, יש את המפה הזאת. אם אמרת את השלביות, בטח ראית המפה. לא יכול להיות שמישהו אמר לך מה לשאול. בטוח ראית המפה.
השלב השני והשלישי.
נכון, יש את השלב הראשון, ואז יש את השלב השני, ואז יש את השלב השלישי. זה שלושה שלבים. יפה. אנחנו...
אין שאלת המשך. ולא לך.
אין שאלת המשך. אין שאלת המשך. נדב, אני מנהל את הישיבה, אין לך שאלת המשך.
בשאילתות יש שאלת המשך.
יפה. אנחנו... יפה, חוק, אנחנו עוברים למספר 2, אישור חוק עזר למצפה רמון, סלילת רחובות התשפ"א 2025, ליזה.
כן, אז חוק העזר הישן, הקודם, חוקק ב-2018. ובעצם משרד הפנים דורש מאיתנו כל 5 שנים בערך, הוא מאשר את זה לתקופה מסוימת, במקרה הזה זה 5 שנים, לעשות חידוש של כל התחשיבים מאחר והמציאות משתנה, וזאת הייתה הזדמנות להתאים את חוק העזר למציאות הקיימת ולחוקי העזר שהם בכל המשמעות בעצם יש נוסח של חוק עזר שהוא כמעט אחיד ללא שינויים, מאחר ושוב מדובר בסלילת רחובות, בסלילת רחוב במצפה, זה בדיוק כמו סלילת רחוב בכל מקום אחר, לכן אין פה ייחודיות. כמו שחבר המועצה שאל במייל והדברתי בצורה מפורטת. לכן שכרנו את שירותיו של רואה חשבון אופיר בוכניק, שערך תחשיבים, אישר אותם במשרד הפנים, את התחשיב אישרה גם חברת ג'יגה, שהיא חברה מטעם משרד הפנים.
חברת בקרה.
חברת בקרה, שבלי הבקרה שלה ובלי האישור שלה אי אפשר להעביר את חוק העזר הלאה לאישורים של משרד הפנים ומשרד המשפטים. ועכשיו אנחנו צריכים לאשר את נוסח החוק. על המספח שלו במליאה, ואחר כך זה עובר להמשך אישור של משרד הפנים. אז אם יש לכם שאלות על חוק העזר, בבקשה, שאלות על התחשיבים, תכף יעלה אופיר ל...
אני אומר שהוא ננסה להתחבר ו...
תשאיר אותו
בין. אתה לווי-פיי?
אני מחוברת, אני רוצה לעשות מההתחלה.
תעשי זום, אז עזבי אותך מהזה.
איך זום עכשיו?
תעלי אותו בוואטסאפ.
לא תעלי אותו באיזה טלפון, אנחנו פה במקום ששומעים...
אם יש שאלות בכלל על התחשיב.
יש למישהו שאלות על התחשיב?
אוקיי, שנייה אחת. תשימי בבקשה את זה גם ליד השואל וגם שישמע את התשובות שלנו.
תודה.
אני בינתיים
אנסה
אולי
בפרופיל...
לא,
בוואטסאפ
מספיק,
תעבידי בוואטסאפ.
אני
לא
צריך גם
וידאו.
אני
אמרתי
טוב. אהלן.
רחקתי מביבי, אמר לי תחזור מהר. ביבי אמר לי תחזור מהר.
רק תהיו בשקט בבקשה. אופיר, אני שמה אותך פה ככה, שתראה את כולם, ויש פה כמה שאלות לגבי התחשיבים שערכת.
אין בעיה, אני גם
בשבילכם,
אני גם בתים, אני פשוט רק צריך שתאשרו אותי.
אז זהו, שלא ממש לא, אני אנסה במקביל רגע.
תעבור לזום.
אבל אין זום. שנייה אחת, אופיר, אני פשוט הייתי מחוברת, אז אני יכולת בגלל שהתחברתי לפני הזמן. שנייה, בוא ננסה ניסיון אחרון. אבל שומעים אותך מעולה, אז...
אבל
שומעים את השאלה בזימון, כי לזה אני הכנסתי.
כן, כן, במייל, מה שהיא שלחה אלונה, יש אחד. תראה עכשיו, הנה. כן. רגע. לא רואים אותך, אתה שומע אותנו?
מיקרופון.
רק אם אתה יכול לפתוח מצלמה שנראה אותך. לא רואים.
תגדיר.
יש לך כפתור למעלה של מצלמה ומיקרופון. לא, עדיין לא רואים.
יכול להיות שאם יש לך איזה משהו על המצלמה?
תפנו לו רגע.
לא משהו.
למה אנחנו רואים המצלמה
שאתה?
טוב, לא חייב, אופיר, הכל טוב, בוא נתחיל. מה השאלה, נדב?
אני אבקש להבין מאיכן נובע התחשיב של 97 שקלים, 57 אגורות לכל מטר משטח הקרקע, לדוגמה. בואו נתחיל עם סעיף א', נעבור אותם אחד אחד.
אופיר, אתה שומע אותו?
לפעמים,
תנו לי עוד שנייה
אחת, אני
אפילו
לנסה לראות פה,
לשתור
פה
איזה עניין,
אולי
אני אכנס לך את המצלמה.
מה
שרק?
אתם גרים
מצפה
רמון,
אני אפילו
את האפליקציה.
יש לך הזכה? טוב, אז לך לממד.
לך לממד, אנחנו נחזור אליך.
לא, תשאיר אותו
חובה. אני משאירה אותו, אני מחבאת המיקרופון.
תשאירי, אולי זה.
אז רגע, אז אם כך, אולי נתחיל את הנושא הבא שלא רוצה, שלא נמתין?
אנחנו נעבור לנושא הבא.
עד שאופיר יחזור מהזכה.
עד שאופיר יהיה, אני מקווה שזה יהיה עד סוף הישיבה. טוב, אישור תבר 1769, הקמת מחסן חירום, הגזברית, הגברת ענבל בן דוד, את מוכנה להסביר לנו?
כן, אדי רוצה להקים מחסן חירום.
תודה רבה.
יש לנו תקציב במשרד הפנים.
1-7-6-6, מה אתה עושה? אני הבאתי, שהייתי גזבר, אתה יודע.
אמרתי, אדי רוצה להקים מסע. לא אמרתי שאדי הביא את הכסף, אמרתי שאדי רוצה להקים מסע. בסדר? אז יש לנו 200,000 שקל במשרד הפנים, 50,000 שקל מתקציב שוטף של אגה, וזה מביא אותנו ל-250,000 שקל לטובת הקמת משרד.
זה מה שאדי רוצה.
מחסן חירום.
יפה מאוד. אז זה הקמת מחסן חירום, 250,000 שקלים. הכוונה היא לעשות את זה במחסן שנמצא מול שפע, מי שמכיר, להשמיש קצת את המחסן הזה, לעשות שם גם איזשהו משרד ומקום שהוא יותר נגיש ביום יום. וכמובן כאן החמל הזה הוא
בחדש אותו.
יותר קל להתנהל משם מאשר מכאן מתחת לאדמה, להרים דברים, להוריד דברים וכולי.
היום זה נמצא איפה? בשפע?
לא, לא.
ממול שפע?
איפה שזה נמצא.
ממול שפע?
כן, זה פשוט מה...
ורוצים מה לעשות?
לחדש אותו.
לשפט אותו קצת.
כל הציוד שם מאוד ישן, המינדוף ישן. פשוט לסדר אותו, לשים אותו...
שהוא יתאים לחירום.
משרד הפנים מבקש למעשה שכנגד כל ההוצאות הוא יעביר את הכסף.
כמו כל משרד, כמו כל משרד.
נכון. מאיפה יהיו לנו
350,000
שקל?
כל תקציבי הממשלה, קודם
אנחנו... 250,000 שקל להוציא היום, כשאנחנו
בגרעון. רגע, רק שנייה. כל תקציב ממשלתי, את קודם עושה, משלמת, ואחרי זה מקבלת. אותו דבר הזה.
אנחנו מתגלגלים ככה, זה לא שאין לנו...
לא, התקציב לא מגיע, התקציב לא מגיע, זה 50 מהמועצה,
הרבה דברים מגיעים בסוף,
50 תקציב אגה, זה תקציב יהודי צבוע שנמצא כבר בתקציב השוטף,
הוא בתקציב השוטף, אבל מתוך התקציב אגה אנחנו
מיידים 50, אבל היום איפה זה יצא, יש לנו בשוטף,
יש לנו כסף צבוע מהאגה לזה,
יש לנו, כן, יש לנו כסף צבוע מהאגה,
כסף שהיה אפשר לעשות רק בשביל זה?
מה זה?
רק אפשר לעשות את זה מהכסף הזה, רק איזה...
אגב, יש לו רשימה להכנס בתקציב שלו, בסדר? זה חלק מהדברים שאנחנו יכולים להכניס. יכול להיות שיש לזה אלטרנטיבות, אבל כרגע חבל לפצץ את ה-200,000 שקל במשרד הפנים.
זה משהו שאפשר לשמור לעוד שנה.
תקציב אגב מתחדש כל שנה, תקציב שנתי.
זה גם לא כאילו תקציב שאנחנו צריכים לצבוע בתוך התקציב שלנו. כאילו, עדיף שנשים אותו על דברים שישארו להרבה זמן מאשר לכל מיני צ'ופולוקים ושטויות.
אנחנו לא רוצים להעביר את שפע מרוב הנסיעה המשנה?
לא, זה לא חשוב, זה לא במחנה של שפע, זה בצד השני. זה מול, יש את החניה הגדולה, יש
בזה... זה במבנה של מגברת 19 בפינה.
אחרי מגברת 19.
זה עובד עוד כמה שמים. אני חושב, אנחנו לא אין לנו תכנון להעיף משם את כל המחסן.
שפע כן, שפע כן, שם זה מחסן שהוא בבעלותנו.
שפע כן. אני חושב, אני רוצה להעיף אותו גם.
אולי,
בעתיד. אני שואל, האם שווה לנו להשקיע שם 250,000 שקל?
לא, זה בעיקר בציוד, זה רק מינדוף.
חבל להפסיד את 200,000 שקל.
זה רק מינדוף וציוד, זה עובר איתך ביחד.
זה לא לשפץ את המבנה, אלא לשפץ את הטוב.
גם לעשות התאמות במבנה, זה לא רק רכישות. כן, כן. התאמות במבנה, כן. ניתן לעשות התאמות. אבל עד שנעביר את שפע, ועד, בינתיים יש פה
כסף. איך הוא ינוע?
נדלן יקר שפע.
את מה?
אפשר לראות להצבעה, מי בעד אישור תב"ר 1769, הקמת מחסן חירום?
פה-אחד, תודה רבה.
מספר 4, אישור שכר של מר יניב ארוש, מנכ"ל המועצה, בסך שכר של...
רגע, אני
החוצה. אני אפשר החוצה.
הוא מת לצלחוצה.
הוא תוך כדי פה מיירט פה... אישור שכר של יניב ארוש, מנכ"ל המועצה, בטווח שכר של 100% שכר מנכ"ל.
לא דנו להם שהוא מנכ"ל המועצה.
100% החל מיום הראשון לשישי 2025.
אני לא יודעת, היא הייתה בוועדת
הכספים. ליזה בחרה אותו.
אוקיי. אני לא הייתי.
אתה לא הייתה.
נבחר ברוב קולות.
פה אחד. אוקיי, מהראשון לשישי 2025, אני... הוא התחיל בתחילת החודש כבר, לעשות חפיפה יחד עם דרור, וזהו. צריך לאשר אותו, לא?
כן.
מי בעד? נדב?
נמנע.
נמנע.
רגע, רגע.
אוקיי. מינוי מספר 6. מינוי מר דרור.
להתחצת?
כן.
כן, בתאגיד הם דורשים את זה, למרות שבתכלס אני לא חושב
אם הם דורשים...
אבל אחר כך מי יכתוב, רגע,
תכניס את יניב.
יניב, אתה יכול להיכנס לך?
כן, יניב יכתוב.
מה עושה? אישור מורשה חתימה? רגע, באיזה שעה?
לא, הוא עושה דרור דבש עכשיו. הוא עשה עכשיו...
תאגיד, עכשיו תאגיד.
דבש... לנציג ציבור בתאגיד. אני אגיד לכם מה העניין, כי דרור מסיים עכשיו את התפקיד שלו מצד אחד, מצד שני, הוא מכיר מאוד את כל מה שמתהלך, מה שקורה בתאגיד, ואני רוצה שהוא ימשיך לדאוג לאינטרסים של מצפה רמון. אז מעבר לזה, שיניב נכנס לשם, ביקשתי מהתאגיד שיקצה לנו עוד נציג, אז הוא מקצה לנו את הנציג הזה בתור נציג ציבור, ואני רוצה שדרור יישאר שם ויהיה נציג ציבור בתאגיד, וימשיך לדאוג לאינטרסים של מצפה רמון, תאגיד מעיינות הדרום, לזה מדובר. מי בעד? נדב?
מי רושם?
נגד. אליזה?
נגד.
תודה רבה על הלויאליות, אנחנו ממשיכים הלאה. מינוי מה אני אעשה? יפה.
רגע, לפרוטוקול, יניב יצא מהישיבה, דרום חודר. זה חייב להיות כי הם דורשים את זה.
מרינה אומרת שעה, אני רוצה שתגידי גם
שעה. לא, שעה אני
יודעת.
בשבוע יש לי דקות.
יצא.
אנחנו
בסעיף מספר 7. ליזה, את רוצה אבל לדבר רגע, טוב אני אעלה את זה ואז תסבירי רגע מה קורה בכל ה... טוב, לא משנה. מינוי מר יניב ארוש במקום מר דרור דבש.
בוועדות זה מתחלף, זה מוגדר לפי תפקידים ולא לפי שמות, ולכן אין שום צורך...
לא, לא, רגע, אנחנו על 6 על יניב, לא?
כן, כן, רק בטוח אני אסבר לגבי יתר הוועדות.
מיתר הוועדות, למה אנחנו לא מעלים את זה להצבעה?
כי אין צורך, זה ההגדרה מראש שאושרה על ידינו, זה לפי תפקיד.
לפי תפקיד, לא שם, כן.
אם זה שמי, זה משהו אחר, פה זה שמי, ולכן צריך.
הבנתי, תודה רבה על ההסבר היועצת המשפטית. מינוי, יפה מאוד, יפה מאוד, השליטה. מינוי מר יניב ארוש במקום מר דרור דבש כדירקטור מטעם המועצה בתאגיד מעיינות הדרום. אז בתאגיד זה לא עובד ככה, בתאגיד
אנחנו חייבים לך.
יופי, מי בעד? נדב? נמנע. אליזה בעד? יופי, עכשיו אנחנו עוברים לדברים שביקשנו להעלות על סדר היום. בסדר, תן לו לדבר בטלפון. יפה, סתם. הדבר הראשון זה אישור שינוי תאריך תחילת עבודה של מהנדס...
יניב חזר לישיבה, אפשר
להמשיך. יניב חזר. אישור שינוי תאריך... יותר מדי, יותר מדי ישיבות עם מרינה. אישור שינוי תאריך תחילת עבודתו של מהנדס בסם אבוציאם. מה שקורה זה שאנחנו צריכים פה מהנדס. בסם הוא גם מהנדס מטעם פיקוד העורף, הוא גם יודע למיין מבנים, הוא גם מחלט, מה? יובל, תעזור לי בחיית, מה הוא?
מחלט, מהנדס חילוץ ומחלט שתיים.
תודה רבה על זה. אני מודה לך שהגעת לישיבה.
הוא עבר קורס, הוא עבר הסמכה מיוחדת.
שנאמר, הוסמכת. אז אנחנו רוצים להקדים את המינוי שלו החל מ...
היום.
היום ה-18, כתוב פה 117.
לא, היום
ה-18. 118, נתקן את זה, זה 118. בסדר? תתקן בפרוטוקול, זה 118.
לא, הוא היה אתמול?
לא היה אתמול. מי בעד? נדב, אליזה?
להקדים מהראשון השביעי להיום, בגלל המלחמה, ויעל לא נמצאת.
אוקיי. בעד, בעד. הדבר השני זה אישור מינויה של
להתראות
משחק הכיסאות היום.
רגע, לפרוטוקול, ענבל בן דוד יוצאת מהישיבה. רק רגע,
בטריקת דלת.
בבקשה.
תקשיבו, אני אנשים אתכם למרינה אם אתם עוד יושבים שעה.
1937,
דור. אנחנו החלטנו לפנק את אלמוג, ואנחנו רוצים למנות את ענבל בן דוד כדירקטורית בתאגיד השבת מי קולחין במקום דרור דבש.
כעובדת.
כל העיניים על אלמוג. מי בעד? סתם, בדיחה פנימית.
רגע, לא.
נדב? נמנע. אליזה גם נמנעת. הדבר השלישי זה אישור שינוי מורשי חתימה בית ספר רמון בחשבון תשלומי ההורים.
רגע, תקריא את הכל.
כן, צריך להקריא את
הכל. תקריא את הכל.
אני, חבר'ה, אני אומר הכל, נו. את מה אתם רוצים? את הסעיף הקודם להקריא?
לא, כאן, עכשיו.
אין בעיה, אני מקריא. עוד לא הספקתי לו להקריא הכל.
אם חשבת לדלג שורות, אז תדע שלא.
טוב. אישור...
ענבל חזרה.
ענבל חזרה. אני ממליץ לך לשמוע את ההקלטה. יפה. אישור שינוי מורשי חתימה בית ספר המון בחשבון תשלומי הורים.
ככה, המורשה חתימה שיוצאת זה גברת ליטל סולומון, אני לא צריך להקריא את התעודת זהות שלה, תודה רבה, נציגת ועד הורים בית ספר המון יוצאת, ומורשה החתימה שכן ייכנסו, זה בעצם גברת פני סעדון, היא מנהלת בית הספר, גברת שילת אדרי שהיא מזכירת בית הספר, וגברת זהבה הרקע, נציגת ועד הורים בית ספר המון. בסדר? ואני יכול להעלות את זה לעצמה? מי בעד? אלמוג, אתה בעד? יחיל, אתה בעד? מפתיע? נמנעי. אליזה נמנעת? נדב נמנע. יופי. עכשיו
מחזירים את אופיר?
אליך אופיר, בבקשה.
רגע, 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 אני לא רואה אותו. תגידי שאנחנו... רגע, יש להם עוד פעם צבע אדום. עוד פעם? אוי, מסכני.
איפה יש צבע אדום?
הוא אמר שהוא יקבל כך צבע אדום.
הבנתי.
שיקח איתו לממד, יעביר את הזמן. איפה הוא?
רק הוא נשאר.
הנה, ראשון לציון, גרמת גן.
הוא יכול לקחת את זה לממד? מה, זה פעם ראשונה שלו?
מה?
לא, אולי הוא בא עכשיו ליה.
שמונה.
זה
לא
כשבע וחצי.
אה, יכול להיות.
הקטוב שבע וחצי.
שבע וחצי.
אי אפשר לנעול
הבעל
ולהתחיל ולהתחיל. אבל זה ישיבה אחרת לגמרי, זה לא...
בסדר, תעבירו את הזמן, תקחו, תעשו קפה, מה הקרה?
אני עשיתי כבר קפה, מה אתה מציע לי עוד לעשות פה?
וואי, וואי.
אז אולי אנחנו נעשה סבב.
נטר סירני נטעים.
תעשה מה שאתה רוצה, כן, כל זה כבר היה, אני לא אקריא.
לא, עכשיו.
כן, הוא אמר לי שהם קיבלו התראה עוד פעם.
לא עכשיו, ואז...
כן,
אופיר, תפיר.
זה לא
מתחיל בבקשה
אחרת.
אלו הם חיינו.
מה מתוך כדי?
איך הוא הגיע לתשמע
שזה שקר? מה אתה אומר? מתי? מה עכשיו? כן, נפתח את הישיבה.
אנחנו לא בטיח.
לא, עצרת את ההקלטה?
היו נפילות?
לא.
אז תעצור, חבל שתהיה לנו כזה... אפשר לעצור ולהחזיר פאוז
בעצם? כן, אבל זה עוצר באיזשהו שלב אחרי פאוז.
כן.
את רוצה שנעביר את זה לישיבה הבאה?
לא יודע,
זה דחוף לך
חבל.
זה דחוף לך?
כן, אנחנו רוצים
לגבות סבילת חובות.
מישהו
תמרתי שאני רוצה לדבר על השאלה.
ממש לא, תגיד לי, מאיפה אתה מביא חוקים שלא קיימים?
זה מהאיי, 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 כמו המשטרה.
איפה, איפה?
איפה?
הוא לא פה, אבל יש...
תעני.
יניב, מה יהיה, נו? אנחנו באירוע?
אני צריך לשאול תקציב משטרה שהביא את הפסק דין הזה.
הישיבה הקודמת התעכבה והישיבה לא התחילה בזמן, אז אי אפשר לקיים אותך?
זה כל ישיבה שאנחנו עושים.
אם נמרח משבע,
אחרי שבע
וחצי. לא, אני רוצה לראות איפה זה
פשוט, באמת מעניין.
תגידי רגע,
ליזה,
האם אנחנו יכולים לא לנעול ישיבה ולהתחיל ישיבה חדשה?
לא, לא,
לא. אתה לא יכול.
אתה לא, זה, לנעוד, זה אתה לא יכול.
ולהתחיל ישיבה אחרת?
מי אמר?
זה כתוב, זה כתוב בצורה מפורשת.
זה איפשהו כן יש, אני לא
זוכר. אני יכול להחליט עכשיו שאנחנו נעשה עוד ישיבה? אני יכול להחליט שאנחנו... ליזה,
למה?
שנייה, רגע, יש לי רעיון.
למה? זה נגמר.
בואי נחליט שאנחנו מעלים עוד נושא לישיבה שלא מן המניין.
לא, זה לא קשור לישיבה שלא מן המניין. זה לא יכול להיות גם סדר רעיון של ישיבה שלא. בנושאים מסוימים עושים ישיבה שלא מן המניין. זה נושא לישיבה מן אין סעיף כזה בחוק, כאילו. דרך
שמונה
שעות
אני...
יכול להיות בשבע, אם לא
היינו... תעשי נעילת ישיבה, תמצאי את הכל.
גם לא, אין... אם אין קוורום, אז דוחים בכלל את הישיבה במספר... בעילות, מחכים חצי שעה או משהו כזה, והם... אין סעיף כזה.
ליזה, אז בואו נעלה את זה לעצמה.
אתם יכולים
לצחות
את זה אם אתם רוצים לפעם הבאה.
חזק, אה?
חבל
עליו. ביקשתי מאיזה חבר שיכין לי. שלחתי את זה, לא? לא שלחתי את זה בקבוצה?
לא.
אצלכם, שלחתי בקבוצה שלכם, אבל אולי לא בהיסטוריה שלחתי את זה.
עם
האריה. עם האריה,
סליחה?
חזק.
אייל?
לא, לא, חבר.
הנכדים שלי, כל פעם שיש הזקה, מה הם בקשים מאמא שלהם? לשים את ההמנון של גבעתי.
בואו נעלה את זה להצבעה.
לא, לא.
מה?
אתה צריך לסדר את ה...
לא, נעלה את זה עכשיו להצבעה.
מה? את מה?
לא, לא.
את החוק הזה. עכשיו, מי בעד?
לא, אתה יודע מה זה...
לא, אבל זכותו לקבל הסברים, מה פתאום?
בסדר, אנחנו נתן לו את ההסברים בהמשך.
לא.
הוא יכול לא להצביע.
לא.
זה
לא... חנה לזה כמו שצריך.
בוא נראה מה הסטטוס שלו. אין.
איזה הבדל בין...
זה הבעיה, היועצות המשפטיות.
בין הקבוצה של המשפחה שלי, זה קבוצת תרבות במצפה רמון. קבוצת משפחה שכולם מדברים על המקלע הטרצים וזה וזה, ופה מדברים על הופעות, ועזוי לגמרי, כן, כולם בפחד.
הוא רוצה לדבר מהממד, אנחנו
זורים. אתה רוצה לדבר בלי תמונה? כאילו, אתה יכול לדבר בלי תמונה?
כן, אפשר בלי תמונה, זה לא חובה.
אז כל אלה שבממד...
חובה שיסבר.
שישמעו אותם.
שימי על רמקול, לא?
הם יחכימו.
אוקיי, סבבה.
בסדר.
נשים אותך על רמקול עכשיו בטלפון, סבבה? טוב.
דרורה,
אתה
עובדת?
אתה עובדת, אני מבקש לשים את זה כדי שישמעו.
עושה, אתה שומע אותנו?
שישמעו את זה גם מול נדב וגם מול...
כן, אז נמצא איתנו חבר המועצה נדב סילברט שיש לו שאלות לגבי התחשיבים, אז אני רגע נותן
את זה. שים את זה כמו גלף.
אני אתחיל בסעיף הראשון, אני הרי לא בקיא מאיפה מביאים המספרים, אבל אני מבין מה ההשלכות שלהם עלולות להיות. אני רואה שהיטל סלילת הכביש הוא כמעט 100 שקלים למטר רבוע שטח, נכון?
כן, אני אסביר רק מה עשינו, ברשותך, תבין את הרקע, יש מספר נהלים של משרד הפנים וחובות עבודה כיצד אפשר לחשב את היטלי הפיתוח. אנחנו מכירים אותם טוב כי אני ערכתי אותם עבור משרד הפנים, את חלקם לפחות, את חלקם הרב. אנחנו פעלנו בדיוק לפי אחד של משרד הפנים, שזה אומר בעצם לחשב את עלויות הפיתוח שלכם לכל אחד מהעניינים, שאם זה כבישים, מדרכות, שצ'אפים, לכל אחד מהם יש עלויות מסוימות, וזה בסגנון של טיילור מייד, כלומר, בודקים את התוכניות בעניין עיר שלכם, מנתחים אותם, וזה מה שעשינו, לאחר מכן רואים את העלויות, ורואים כמה זה עלות למטר בסופו של דבר, כמה יעלה לכם לעשות פיתוח, וכמה כל אחד צריך להשתתף בחלקו היחסי בעיר, ככה מחושבים ההיטלים. לאחר שסיימנו את התהליך הזה, אישרנו את זה בחברה שבודקת עבור משרד הפנים, ישבה איתנו על המדוכה די הרבה, בדקה כל פרט, אחר כך זה הגיע למשרד הפנים, משם למשרד המשפטים ולמשרד הפרסום ברשומות. עכשיו לגבי התעריפים שלכם, אני יכול לענות על כל שאלה, בבקשה.
תראה, אני רוצה להבין מדוע הסכום הזה, כשאני לוקח בחשבון, ישנם פה חוות שאינן מוגדרות חוות חקלאיות, אלא או חוות תיירותיות חקלאיות, יש חוות תיירותית אחת. עכשיו אני מבין שזה כולל את השטח שהם יושבים עליו. זאת אומרת, אם חווה... זאת אומרת, אם חווה... אני תני לי לסיים, אולי הוא יודע לענות לי, אולי תוכלי את להרחיב לאחר מכן. לצורך העניין אני רוצה להבין, אם יש חווה שיש לה שטח של 80 דונם, לצורך העניין, חווה שאינה מוגדרת כחווה חקלאית, שיושבת על שטח של 80 דונם, זאת אומרת 80 אלף מטר, ויש לה עוד לצורך העניין מחסנים, מבנים כל מיני בשטח של עוד, נאמר לצורך העניין 500 מטרים, התוצאה של זה, שאם סוללים כביש שצמוד לגדר שלהם, זה שהיא תהיה חייבת מאות אלפי שקלים למועצה. אני הבנתי נכון? יש הלימה בין הדברים?
אני אשל חוות חקלאיות קצת. חוץ מזה, אפשר שאלה בנושאים האלו? אני פשוט רוצה לענות להכל ביחד.
תראה, לכל אחד מהסעיפים האלה יש סכומים אחרים. אני הייתי שמח להבין למה הבניין משלם 200 שקל ועסק משלם בכלל לפי קוב ולא לפי מטראז' וכו'. יש לי פה, אני לא מבין את השיטת חישוב, אבל קודם כל קופצת לי החיים עצמם. זאת אומרת, ההשלכות של זה על אנשים שממש חיים פה ועושים פה דברים.
עכשיו, שתי שאלות טובות מאוד, הן קונקרטיות. ואני אענה עליהם אחת לאחת. לגבי הנושא של חוות חקלאיות, אז קודם כל לגבי החישוב, אני אסביר אותו עוד פעם טיפה, ואז אני אחדד ואני אסביר את הבעיה שאתה מעלה אותה ואת הפתרון שאני יכול להציע. המטרה של ההיטל, כמו שאמרתי קודם, שכולם יישאו בחלקם היחסי בעלות התשתית. כלומר, אם אני, לא משנה באיזה מקום אני יושב ברשות, בקצה הרשות או בסוף הרשות, לא משנה, אני נהנה מהכבישים, אני אשלם את חלקי היחסי. איך מחשבים את חלקי היחסי? לפי גודל הנכס שלי. ככל שהחלק הבנוי שלי יותר גדול, אני אשלם יותר, וככל שהשטח המגרש שאני יושב עליו גדול יותר, אני אשלם יותר. יש פה גם היגיון שעומד מאחורי זה, כי ככל שהשטח שלי גדול יותר, אני גם גורם לעלויות גבוהות יותר לרשות בגין אותן תשתיות. כלומר, אם יש לי מגרש של חצי דונם, ואחר יש לי מגרש של 10 דונם, כדי להקיף את גודל המגרש בכבישים, הוא בעצם גרם לרשות להוצאות גדולות יותר, ולכן הוא ישלם בחלקו היחסי תחומים גדולים יותר. עד לכאן, לכן חווה חקלאית אמורה לשלם יותר מאשר דירה, לצורך העניין. אבל עם צדק אי אפשר ללכת עד הסוף. הבעיה בחוות חקלאיות זה הגודל האסטרונומי שלהם לעומת החלק הבנוי וחלק הקרקע השימושי. לכן במקומות האלה צריך לתת פתרון נקודתי. אני בדרך כלל לא מעלה דברים, פתרונות נקודתיים במליאת מועצה כדי לא ליצור איזה שהם בעיות, אבל אפשר ליצור פתרון נקודתי של הקרקע שמשמשת באופן ישיר את המבנה. ושם אנחנו נפריד את החלק החקלאי מהחלק שאין חקלאי. ולכן זה לא יהיה כל כך גדול כמו שאתה חושב.
ואיך עושים את זה? איך מכניסים את זה לסטטוטוריקה כזה דבר?
נותנים פתרון עם חוות דעת ספציפית לאותו מקום. אתה נכנס פשוט למקרה מאוד מאוד נקודתי.
לא, יש אצלנו הרבה חוות כאלה, אני מכיר אותן בשביל זה, אני...
אני מבין את הנושא, אני אתן לכם חוות דעת ספציפית לנושא של מה קורה עם חוות חקלאיות. אני מכיר את הבעיה ממקומות אחרים, ולפני 20 שנה עוד שהיה לי פחות ניסיון, נכנס לסוף ישיבת המועצה מישהו עם הנסח פאבה שלו ואומר קחו בחינם את הקרקע, אין לי מה לעשות איתה כי הייתם כל כך גבוה. אז אני מבין את הבעיה, אנחנו נמצוא פתרון. אני נתתי לך רמז למה הפתרון הולך להיות. זה בעצם אומר שהחלק הקרקע השימושי לצורך המגורים, נניח שהוא יושב על חווה חקלאית והוא יושב על נכס של 200 מטר מרובע, על המטר מרובע הבנוי ישלם, ונצטרך להגדיר לו מה החלק שמשמש את אותה 200 מטר מרובע.
זה
יכול להיות חצי דונם או משהו שהוא אקוויוולנטי לבית פרטי. זה הכיוון.
הבנתי, תודה. עכשיו הסכומים עצמם, איך מגיעים אליהם? זאת אומרת...
שאלת את שאלה שנייה, אני אענה גם עליה.
כן, הנפח, כן.
אנחנו מחשבים לגבי כל הנכסים, תכף אני אדאג, לגבי כל הנכסים אנחנו מחשבים שני פרמטרים. הפרמטר הראשון זה מטר מרובע קרקע, ולפי זה אנחנו בעצם גובים את היטל הפיתוח עבור הקרקע, והפרמטר השני זה מטר מרובע בנוי, ולפי זה אנחנו גובים את העלות למטר מרובע בנוי. אני אתן דוגמה ואני אסביר את השאלה שלך. אם אני עכשיו בונה על חצי דונם 200 מטר מרובע, אני אשלם 500 מטר מרובע קרקע כפול תעריף הקרקע, פלוס 200 מטר מרובע בנוי כפול התעריף הבנוי. עד לכאן בבית רגיל, בבית קרקע או בבית אחר. גם בעסק זה אותו דבר. אנחנו החרגנו עסקים מיוחדים, ותכף אני אגדיר מה הם, זה עסקים בתעשייה או סופרמרקטים או כל מיני דברים כאלה, כי הגובה שלהם הוא מאוד גבוה. ולצורך העניין אני רוצה שיהיה צדק חלוקתי, ואני אסביר אותו. אם אני בונה בית של 200 מטר מרובע בשתי קומות, קומה מעל קומה, הקונטור של הבית זה 100 מטר מרובע, אבל סך הכל בניתי 200 מטר. אם אתה בעסק שלך בונה על 100 מטר בגובה של 6 מטר, תראה, 200 מטר מרובע, 100 מטר מרובע בגובה של 6 מטר, אתה סך הכל בנית 100 מטר. לכאורה, העסק שלך ישלם חצי מבית. אבל אני רוצה לפצות את המועצה על הקומות העבודות שאתה לא בנית, כי בנית רק קומה אחת של גובה של 6 מטר, ואני בניתי שתי קומות בגובה 3 מטר כל אחת, לכן אתה תשלם לפי הנפח. אם אתה בנית בדיוק כמו ממגורים, כלומר 6 מטר, רק את הקומה, זה יצא לך אותו דבר. אם בנית 8 מטר גובה, אתה תשלם יותר. ככל שאתה בונה יותר גבוה, אתה בעצם כאילו, סליחה על הביטוי, כאילו דופק את הרשות על זה שבנית קומות עבודות. כלומר, בנית גבוה, אבל לא יצאת קומות ביניהם. ולכן כדי לעשות השוואה בין מגורים לבין עסקים, מחייבים עסקים לפי נפח.
אני רואה, אבל מה קורה עם זה? למה אני שאלתי על המספרים? כי יוצא שלצורך העניין אני מסתכל על בעד נכס אחר לכל מטר קוב מנפח הבניין זה 24 שקלים. זאת אומרת שאם אותו עסק
יבנה... כמה תעריף למטר מרובע?
התעריף 100, כן. זאת אומרת אם הוא בונה 5 מטר גובה את הנכס שלו, תקו, הגיוני. אבל אם
הוא בונה 4 מטר
ארבע מטר, סליחה, צודק, ארבע מטר, הגיוני.
יש כאלה שעכשיו יבנו לי שמונה מטר גובה, ובעצם הם לא מחלקים את זה לשתי קומות כמו שהיית מחלק את זה בבית רגיל, הם נהנים מהגובה הזה, כי זה יכול להיות מרלוג, או סופר, או כל מיני דברים אחרים, הם נהנים מהגובה, אז הם מבחינתי, הם חילקו לקומה, לא חילקו לקומה, אני אדיש לזה.
זאת אומרת, יוצא שעסקים מהסוג הזה של מרלוגים כמו שהצגת, שבגדול שולי הרווח שלהם פר מוצרים בדרך כלל הוא מאוד נמוך, ישלמו המון, ולעומת זאת עסק ששומר על גובה של 2.70 ישלם מעט מאוד. אני צודק?
דווקא נתתי לו יותר ביחס לרשות אחרות. בדרך כלל עושים 3.5, 3.75, אצלכם זה 4 מטר. כלומר, עד 4 מטר אתה אדיש, אם אתה עסק או מגורים.
זה אותו דבר נשאר, בין אם זה 2 מטר משלם אותו דבר כמו 4 מטר?
לא, דווקא הפוך.
אז לא הבנתי.
עסק, נניח אם אתה מרלוג והגובה שלך הוא 3 מטר, אתה תשלם פחות ממגורים.
כן, לא, אבל מרלוג הגובה שלו באמת יהיה כפי שהצגת 6 מטרים, כן, אבל לעומת זאת...
מרלוג הוא 6, או לצורך בוא נניח שזה 8 מטר, אז אתה תשלם כפול. כי אתה בעצם יכלת לבנות תקרה בין לבין, לעשות את זה בשתי קומות, אתה אמרת אני לא צריך את התקרה הזאת, אני חוסך אותה, ואני בונה 8 מטר גובה,
אבל אני מסתכל על הצד שני, כן, בניין משרדי שאין ספק שצריך שירותי תחבורה וכולי, וגובה התקרה שלו יהיה 2.70, ישלם מעט מאוד, נכון?
הוא ישלם פחות, כן. המטרה היא גם לעודד את העסקים שיכנסו אליכם.
משרדים על פני עסקים גדולים שמצריכים קומות גדולות? זה מטרה שהוגדרה מראש, כאילו?
זאת מטרת העל ברשויות מקומיות, זה ארנונה הכי גבוהה.
כן, אבל יש לזה תמיד השלכות, אבל זה משהו שהוצג לפני כול, שהוצג את המובן שלו, זאת אומרת, זה משהו שהוגדר לך או שאתה הסברת למחליטים את הסיפור הזה.
זה משהו שאני הסברתי, אני מקווה שהבינו עד הסוף. ההיגיון בזה אומר שאתם כרשות רוצים למשוך משרדים, משרדים זה ארנונה הכי גבוהה ולא יוצרת כמעט שום עלות לרשות המקומית, כמעט בינינו, כמעט אפס, נותנים לשום שירות למשרדים. גם המים והביוב שמשתמשים, משלמים עליו בנוסף.
הבנתי את ההיגיון.
לכן יש לי עוד את הקמה של משרדים, זה מאוד קשה, יכול שאתה יורד יותר לפריפריה, ולכן...
זה פחות עניין למפעלים, יותר עניין למשרדים, פחות עניין למפעלים, אני מבין את ההיגיון הכלכלי?
לא, גם מפעלים עד 3 מטר גובה, 3.5, גם יש להם עדיפות. אני רק אומר, כאלה שיש להם כבר עוברים את ה-4 בגובה ונהנים, מגובה המפעל הזה, ולא יצרים שתי קומות, הם נוסעים בחלקם ליחסי בעלות.
הבנתי. אתה מכיר את האזור שלנו? אני יכול לתת לך דוגמה שתבין מה החשש שלי? אתה מכיר את השטח שלנו? אז נגיד נבנה לא מזמן איזשהו מבנה תעשייתי.
אני לא מכיר בכלל, אני מכיר מתוך של התמ"א.
בשביל זה שאלתי, הבנתי. לא מזמן נבנה מבנה תעשייתי גדול שיועד להיות מעין מוסך לקרוונים, לבסוף הוא הפך להיות חווה לגידול דגים. זה עסק שלכאורה אנחנו פחות מעודדים כאלה, באופן הזה, אני מבין?
באוגוסט הוא ירד.
אני לא יודע מה הגובה של העסק הזה.
8 מטרים בערך.
אז הוא ישלם כאילו בעצם יש לו שני...
אז הוא בעצם יפגע, יוצא שאנחנו פחות מעודדים כאלה. הבנתי, תודה, תודה רבה.
זה לא שפחות מעודד, זה כאילו יש שתי קומות, אני לא מכיר את העסקים, אבל זה לא
קרה לקנות
שתי קומות, הוא לא בנה שתי קומות.
תודה לו.
תודה רבה.
אופיר, תודה רבה, מעריכים מאוד את ההסבר המפורט והמקצועי שלך, אני אהיה בקשר.
נגמרת לנו, אז אם תרצו, אני אעלה בכושר.
סבבה, תודה רבה, תודה. יום טוב, תודה.
מה, להעלות את זה להצבעה?
כן, החוק העזר נשלח עם דברי...
רגע, שנייה, יש לי כמה סתם. מי בעד... מי בעד...
חוק עזר למספר המון, שלילת רחובות, התשפ"א 2025.
מי בעד אישור חוק עזר למצפה רמון, סוגריים, סלילת רחובות, סגור סוגריים, פסיק, התשפ"א 2025 נקודה. מי בעד? אלמוג, נדב?
נגד.
חליזה?
לא הבנתי, כמה חפרתם ועכשיו אתם נגד? טוב.
נגד.
אני נועל את הישיבה הזאת. טוב.